יום ראשון, פרשת שלח. שבוע טוב לכם רבותיי. אנחנו מתחילים עם הסיפור היומי שמדבר על היוזמה המיוחדת של הגאון הצדיק רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק לברכה. יוזמה שקדמה בכמה עשרות שנים לרעיון של הלימוד הדף היומי. כידוע, במסגרת הפעולות שלו עבור הכלל, רבי ישראל סלנטר הגיע לגרמניה והוא שעה שם בעיר ממל, שהייתה סמוכה לגבול הליטאי. הוא התאכסן בביתו של בן ציון הנמן, זכרונו לברכה, קרוב ל-20 שנה. זה הבית של 3 קומות, בקומה השלישית הייתה ישיבה, וגם תלמוד תורה של ילדי העניים היה באותו הבניין. וגם רב ישראל התאכסן באותו בית. הוא חולל מהפכה רוחנית בעיר, שממש הטביע את החותם על כל אנשי העיר, עד שבכל האזור יצא להם שם של אנשים מיוחדים. בין הפעולות שהוא עשה שם, כשהוא הגיע, זה היה בשנת תף רי שקף, הוא יסד שם חברה שנקראת חבר גמורה, שפשוט זה גרם שהתרבו ובאו לומדים לבית המדרש ללמוד את כל השס. מדיווח בעיתוני התקופה ההיא, אז מסופר שביום קף סיוון, שזה היום שלנו, תף רי שקף ת', כן, משהו כמו 150 שנה אחורה, היה סיום השס, היה משתה ושמחה 7 ימים, וממש בעיתונים שם מתארים, העיר ממל צהלה ושמחה, שרי עין ראתה כבוד התורה פה בממל. גברים ועשירי עם הלכו במחול, בחוצות וברחובות העיר. והיה לפלא לעם לועז לראות את יקר תפארת היהודים שמתאמצים לכבד את התורה שלהם, אשר מיום יווסד קריה, לא נשמע החידוש הזה. יפה מאוד. ואנחנו מגיעים למדור פני הפרשה, היש בו עץ עם מים. באלון הנפלא יש לראו מביאים מתוך כל ברמה, היש בעץ עם מים, אז רש"י אומר, אם יש באדם כשר שיגן עליהם בזכותו. בזמנו החליט ראש הממשלה דאז, מנחם בגין, לתקוף, להשמיד את הכור הגרעיני בעיראק, בגלל הסכנה המוחשית שנשקפה ליושבי ארץ ישראל. ואכן בסייעתא דשמיא הצליחו במשימה והוציאו באמת את אותו כור מכלל פעולה. סיפר אחרי זה הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, שראש הממשלה התקשר אז אישית אל מרן הגר"א שך זכר צדיק לברכה ואל מרן הרב בסלי זצ"ל, וביקש מהם להתפלל להצלחה של הפעולה. ואז הרב בסלי שאל אותו לאיזה שעה הפעולה מתוכננת, אז הוא ענה ב-2 בצהריים. שעה 2 בצהריים המטוסים יצאו לדרכם. הרב סלי אמר לראש הממשלה שהוא מציע לדחות את ההתקפה ל-4. אז שאל אותו למה? שאלו אותו המקורבים למה הוא יצא לדחות? אז הוא ענה שבשעה הזאת מתחילים שוב סדרי לימוד בישיבות, וכולם מתכנסים ממנוחת הצהריים לבית מדרש ללמוד תורה, והרי רק בזכות התורה אנחנו מוגנים וניצלים. הסתכלות של צדיק על כל עניין ועניין. קניין חוף במסילת ישרים. אז כתוב במסילת ישרים פרק ב', הנה עניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו, כלומר מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו הטובים הם. הוא מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו הטובים הם אם לא. במוסף יתד נאמן, פרשת בשלח תשס"ו, מסופר שם על הרבנית מנוחה גרוג'ינסקי, עליה השלום, אשת רב מוישה, השם יקום דמו, שבימי נעוריה הבחינה פעם, שהייתה לבושה בסינר, תוך כדי עבודה במטבח, שהיינו אותו תואר השמש תשקע. אז היא מיירה, והתפלאה מנחה, תוך כדי שהיא לבושה בסינר שלה. חרמייסה היא הצטערה, צער גדול על הדבר הזה. אז היא הלכה למורד דאסרה, הגאון רב חיים לייב סוטוויסקר, לשאול אותו איך היא צריכה לכפר על המעשה שלה. אז ענה לה רב חיים לייב, אם את מסוגלת להיראות ככה בפני האנשים ואת לא מרגישה פחיתות כבוד, אז זה בסדר. ואז היא חזרה הביתה, לבשה שוב את הסינר והסתובבה איתו בכל רחובות העיירה. ועשו להם ציציס על כנפי בגדיהם. אדמור מקלוידנבורג זכר צדיק לברכה נסה לחזק את שרידי הפליטים במחנות. יום אחד הוא הגיע עם הפתעה. היו לו 4 אלומות של חוטי ציצית קשרים למאדרין. כ-150 יהודים הסתערו לעברו, כל אחד רצה לזכות במצווה, אבל היה לו יותר מ-4. מה עושים? הרבי הציע שעשו גורל. מי שיעלה בגורל יזכה בציצית. פתאום קם אחד מהקהל, איזה בחור צעיר, קראו לו מנדל פישטיק. היה מפרחי חסידי גור בלודג' לפני המלחמה, שהוא התייצב מול הרבי והוא טען שיש לו זכות קדימה. מגיע לקבל ציצית בלי הגרלה. שאל אותו הרבי בחיוך קל, מהי חוזיס? דום דידך סום כתפי? אז הוא אמר כן. תוך כדי דיבור, תפס בחולצה שלו ופרם אותה לאורכה משני הצדדים, ואמר הרי אני לבוש בגד בין 4 כנפות, שהוא מחייב בציצית מדאורייתא. אף אחד לא מחייב בציצית כמוני. הרבי התרגש מהברקה המלבבת של אותו יתום צעיר, עוד מוצל מאש. מה היה לו בראש? זה מה שהיה לו בראש. אלא שהייתה קשה עליו הכרעה אם לאתר לו. הרי כבר הוחלט פה אחד בהסכמה של כולם שיעשו הגרלה. אז הוא פנה לבחור ואמר לו, אם הכוונה שלך צרופה לשם שמיים, אני בטוח שתזכה בגורל. טוב, המתח בקרב כל האנשים שם היה גדול, מי יזכה בציצית? כל אחד קיווה שהוא יהיה בין השם שלו, יהיה מהמושרים שזכו. אבל השמחה וההתרגשות הציפו את כולם, שמי עלה בגורל, רבותיי, אתם כבר בטח מתארים לצלכם. אותו מנדל פשיטיק, הוא זכה בגורל, כי הוא באמת רצה, וכשאדם רוצה, אין דבר עומד בפני הרצון. סיפור נפלא, מתוך הספר לפיד האש. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, השו"ת היומי. בבית משפחת קרמי, שבת בבוקר, הייתה מבוכה, האם הצ'ונט מותר באכילה או שמה אסור? מה קרה? בערב שבת, סמוך לשבת ממש, הוסיפו כמות של תפוחי אדמה לסיר, וכשפתחו בליל שבת הסיר ונעצו מזלג בתפוחי אדמה, גילו שהם לא נדבשו כל הצורך, אז כיסו את הסיר בחזרה. אז בבוקר, בשבת בבוקר, התעוררה שאלה שהם כיוון שהתפוחי אדמה עוד לא גמרו להתבשל, אז מה יוצא? שכיסוי של הסיר גרם להוסיף בישול, ומי שהחזיר את הכיסוי עבר על איסור מבשל בשבת רחמנא ליצלן. אז אם כן נאסר כל הסיר. אפילו שבכניסת שבת כבר נתבשלו חצי בישול, הרי תוספת בישול גם כן אסורה. טוב, אז התחילו לברר, שאלו כמה אנשים, זה אומר שיגג, לכן לא נאסר. זה אומר רק תפוחי אדמה נאסרו, השלישי אומר שכל הסיר, אבל זה יהיה אסור רק למי שכיסה. בקיצור, הלכו לשאול את הרב, והתשובה הייתה שכל הסיר, כולל כל התפוחי אדמה, רבו ישראל, נו, מה אתם אומרים? מותר באכילה לכל בני הבית. ולמה? אפילו שהשולחן ערוך פסק בסימן שי"ח, עוד אותו אנחנו מגיעים לשם, שמאכל שנתבשל חצי בישול אסור להוסיף בבישול, אומר שם המשנה ברורה, סעיף ד', שבדיעבד אין לאסור את הבשיל, כיוון שיש פויסקים שסוברים שאין איסור בישול בדבר שנתבשל חצי בישול. ולכן, גם שיש לי זהר לא לעשות שום פעולה שמקרבת בישול, זה לא נאסר בדיעבד באופן שכבר נתבשל חצי בישול, ויש שם שליש בישול. וכמובן, רבו ישראל, זה המקום לציין שראוי לקבוע את הלימוד המשנה ברורה הלכות שבת עם בורים מוסופים של דירשו שמבארים את הפרטים המעשיים שנתחשו בדורנו. השם יעזור לנו שלא נקשל בהלכות שבת והבול יתאר מסיים ביודוי. דף האם היא בהלוכה, האם מותר להניח דלת כנגד חלל הפתח? ומתי אסור לסגור פתח בדלת מאולתרת? על כך ועל עוד דברים נפלאים. תוכלו לשמוע בשיעורו של רבי הר זילברשטיין שליטה בשלוחה 1. ובואו נלמד גם אנחנו רבו ישראל, תענייני הדף רמי בהלוכים. היום נלמד על הלכות סגירת דלת והחזרתה למקומה. ההלכות האלו מתייחסות לדלתות מאולתרות, שהסגירה שלהם או החזרה למקומן, זה עלול להיראות סתימה של פרצה, ולא כסדירת פתח בדלת. ואז הן דומות למלאכס בוינה ועשרות מן דרבונן. אבל בכל מקרה רבותיי, אין איסור אלא בהחזרת דלת למקומה ממש, זאת אומרת לתוך חלל הפתח, שזה פעולה שעלולה לראות כסתימת הפתח, אבל הנחת הדלת כנגד חלל הפתח זה יהיה מותר. דלת לא מאולתרת כגון דלת שמצויה בפתחים בימינו, מותר כמובן לסגור אותה, מותר גם להניח דלת כזו בתוך חלל הפתח, וכל היתרים הם כמובן במידה ואין איסור מוקצה בטלטול הדלת, ולא ביצוע הרכבה כלשהי של הדלת בפתח. פתח שמשתמשים בו בתדירות נמוכה ויש לו דלת מאולתרת, אסור לסגור בשבת בדלת הזו, בגלל שבפתח כזה ההחזרה של כזאת דלת למקומה נראית כסתימת פרצה, וזה דומה למלאכת בוינה. ולכן, גם כשהדלת מורכבת ממספר חלקים ויש סף בפתח, כבר נראית העניין הזה, אין לסגור אותה אלא אם כן היא מחוברת לפתח ומותקן בציר, או שהיה מותקן בציר בעבר וזה ניכר, אז יהיה מותר לסגור אותה גם אם הדלת נגררת על הקרקע בעת הפתיחה. ולחילופין, אם הדלת מחוברת לפתח, ובזמן הפתיחה שלה היא מוגבעת קצת מהקרקע, מותר לסגור אותה גם כשלא הותקן בציר מעולם. סיבת היתר בגיב של הציר או הגבה מהקרקע היא שבאופנים אלו ניכר מאוד שמדובר בסגירה של דלת ולא בסתימה של פרצה. בהמשך לאמור, פתח שמשתמשים בו בתדירות גבוהה ויש לו דלת מולתרת כגון מחצלת של קנים, מותר לסגור בשבת את הדלת הזה גם כשלא מותקן בציר, גם אם היא נגררת על הקרקע בעת הפתיחה. אבל אם הדלת לא מחוברת לפתח, לדעת את שוכנון חסור לסגור אותו בשבת, ולדעת הרמון מותר. וככה פסקו גם אחרונים רבים. מה ההתדירות גבוהה? יש אומרים לפחות פעם ב-30 יום. אבל אם הדלת המולטרת עשויה מחומר שעשוי לשמש לסתימת פרצה בעת בנייה, כגון לא החץ פשוט, דיק, היא לא מחוברת לפתח. גם לדעת המקילים אין לסגור אותה אלא כשהיא מורכבת במספר חלקים שמוכיח שמשמשת כמו דלת. ולחלופין, כשיש לפתח סף שמשמש לעקר, שמשמש כעקר לזה שמדובר פתח ודלת, ולא בפרצה שנסתמה. עד כאן דף רמי בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אנחנו שינו את ג' סעיפים ג' ד'. נזכר במה שלמדנו אתמול, בריח של דלת שנכנס לנקב שברצפה, מותר להכניס אותו לשם. ואם הדלת עומד במקום אפר, וכשמורדים את הבריח אז יוצר נקב בקרקע ונעצר שם, מחלקו הפוסקים אותה להשתמש בו. מוט שמודק לקיר שיש בו קפיץ שמיועד לתליית גליל נייר, יש מתירים להוציא אותו ולהחליף אותו בשבת כי הוא עשוי לכך, אבל יש עשרים כי זה דומה למלאכת בוינה בסויסו. מוט שעשוי לתלות על גביו מגבת, מה שזה מצוי במקומות ציבוריים, והוא בעצם בכלל לא מחובר למקום שלו, הוא רק מונח משני צידה בתוך טבעות רחובות שיוצאות מהקיר, גם אם עשו מנעול, מותר להוציא ולהחזיר את זה למקור בשבת. הוא כדרכנו, אנחנו נזכרים גם במה שלמדנו לפני 100 ימים, התעטפות במגבת ושסורה במחרי התפילה במקווה. ההתעטפות במגבת כדרך מלבוש במקום שמקובל לעשות, כן? כגון אחרי היציאה מהמקווה, אז זה מותר, גם במקום שלא מקובל בכלל להתעטף במגבת בכזה אופן. אם הוא עושה את זה בשביל להגן מהקור. לבשה של חליפה על הכתפיים ללא שהוא מכניס את הידיים לשרבונים, זה תלוי במנהג המקום, ואכן במקומות רבים בימינו המנהג ללכת ככה ברחוב, ויש גם גדולי ישראל שנהג כן בעצמה. דף רמי תלמוד בבלי, איזה יסוד פוגש הכהן תחילה? והאם למזבח הקסוירס היה יסוד? ויכן בשעס יש עמוד עם 23 מילים בלבד. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבוכים דף נ"א. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים למדור שחיכיתם לו כבר, החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. אחד האסים שהחפץ חיים עונה בסעיפים שנלמדים היום, אנחנו אוחזים בפתיחה של אסים, סעיפים ז'-ח', זה האס של וודרת פני זקן, שעלול לעבור עליו מי שמדבר לשנורר, על תלמיד חוכם. בביאור המוסף הם מביאים שאלה מעניינת לגבי המתבססת הזאת, האם כתיבה של תארים, של כבוד, לתלמידי חכמים, זה גם מצווה, זה גם בכלל מצוות והודרתו. ואכן בשדה חמד הוא מביא בשם שו"ת ביקורי שלוימי, שהעיקר המצווה זהו שראוי לכבד החכמים בכל ענייני הכבוד. והחיוב לקום בפניהם הוא רק פרט מפרטי הכבוד. ולפי זה, כשנביא דבריהם בספר, אומר החפץ חיים, ראוי לתאר אותם בכל מיני התארים הראויים להם, שזה להם לכבוד ולתפארת. והוא מוסיף שהדין הזה שצריך לשבח אותם התארים, בין שמזכירם בפה, בין בכתב, ככה גם הביא גם מהשו"ת חיים שואל, שיש לתת לחכמים תארים של כבוד, כל אחד לפי זמנו. והודרת פני זקן, אני זוכר שהייתי ילד, אז שאלו אותנו חידה, איזה מצווה אפשר לקיים אותה בישיבה, רק בישיבה? התשובה הייתה, והודרת פני זקן ופני שיבה תקום, שיושבים ואז קמים, אבל פה אנחנו רואים שיש עוד סניפים למצווה זו. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, אומר המסיז ישרים בספרו פרק ג' שחז"ל אמרו שהעולם הזה דומה ללילה, ואומר המסיז ישרים, כמה נפלא המאמר הזה, כרי חושך שהלילה יש בו שתי טעויות שיכול לגרום לעין, או שהוא יחסה את העין עד שהוא לא יראה כלום, או שהוא יתה אותו שהוא רואה איזה עמוד וזה נראה לו אדם, או שהוא רואה אדם וזה נראה לו עמוד. אומר המסיז ישרים, ככה גם חומריות וגשמיות של העולם הזה, חושך הלילה לעין השכל, וזה גורם שתי טעויות. אחת, שזה לא מניח לו שהוא יראה את המכשלות בדרכי העולם, ואז נמצאים הפתעים, אומר המסיז ישרים, הולכים לבטח ונופלים ועובדים, כי נופלים עוד לפני שידעו מה המכשול. והטעות השני, וזה הקשה מהראשונה, שהוא מטה את הראייה שלהם עד שהם רואים את הרע כאילו זה ממש טוב, והטוב כאילו רע. ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים במעשים הרעים שלהם. ונראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות, מוכיחים מסברותיהם הרעות ולדעות הכוזבות. וזאת הרעה הגדולה שמלפפת אותם והביאה אותם לבאר שחת. ומסיים המסילת ישורים, וכל זה למה? מפני אותם תחת החושך וכבושים מהם תחת ממשלת יצרם. עד כאן דבריו הנפלאים של המסילת ישורים במדור מוסר היומי. ולקראת סיום אנחנו מגיעים לעניין של פרשת השבוע, ועושו להם ציציס. איי איי, היום יש פה דברים מאוד מעניינים מתוך הספר מגדלת ומרממתו. רב חיים שיינברג, אגב, המאור הנגון רב חיים פינחוס שיינברג זצ"ל, המתפרסם במצווה שלו בדקדוק במצווה ציצית, שרבינו לא זז בה, לא זז מהחיבוב והדבקות המופלאה במצווה הזאת. הוא הידר ודקדק בפרטיה, הלכותיה, היופי שלה והדר שלה. בעיקר התפרסם במנהג להרבות במיוחד בלבישה של ציציות רבות. הוא התחיל בהנהגה הזאת כשהוא הגיע לגיל 40. התחילה לבש בתוך הבית כמה וכמה טליס גודל, בשנים אחרות יותר אחרי שעבר ניתוח שעבר בגבו, אז הוא הסתפק בעשרות רבות של טליסקוט. לגבי המנהג הזה הוא לא הסכים להרחיב את הדיבור, כי הוא ראה בזה הנהגה פרטית שלו, שהוא לא הסכים שילמדו ממנו. ממילא הוא לא ראה עניין להסביר את עצמו. לא רק שהוא לא הסכים, כשהוא ראה מישהו נוהג כמו, חושב לעשות כמו, הוא ראה לו במפורש לא לעשות ככה, ראה לו כמה טעמים כמוסים. גם בשיעורי ההלכה כשהגיעו להלכות ציצית, ועלה הנידון הזה, אז הוא התבטא שצריך להתנהג כמו כל כלל ישראל. הוא פעם התבטא בשיעור ההלכה באנגלית, שאתם תהיו נורמליים, תשאירו את החומרס בשבילי. פעם הוא התבטא בפני אחד מקורביו, שקדוש ברוך הוא מקלה לכל אחד מה המצווה שלו, ואמר ציציס, ציציס זה המצווה שלי. אבל למרות זאת כמה וכמה פעמים, נאות רבינו כן להסביר את ההנהגה שלו. אחד הפעמים הייתה כשנכנס פעם למעונו ידיד נפש ותיק שלמדתו בישיבה, הגאון הצדיק רב נוסן וורצפויגל, ראש משגיח ישיבת לייקווד. מפגש ביניהם היה מרגש מאוד, אחרי שנים רבות שהם לא נפגשו. ואז שרב נוסן שאל אותו טעם להנהגה הזאת, אז הוא יושב בפשטות שהרי כל ציצית וציצית זה מצווה נוספת, למה לא לדקות במצווה? הוא יאכל אותו מוגן אברום, שהמשמעות של הלשון שלו היא ככה. וזה היה כנראה הסיבה המרכזית, וזו הייתה התשובה העיקרית שהוא ענה בפעמים בודדות שהוא כן הסכים להתייחס. וככה גם היה ניתן להבין בתשובה שלו לאחד מחשבי ראשי ישיבות המקובלים, שהוא אמר לו פעם, עד כמה הזכות שלו גדולה בלבישת הציציות, שהרי בכל טלית גודל יש בחינה כזו וכזו, בטלית גודל יש בחינה כזו וכזו, והתחיל להסביר. אבל רבינו קטע אותו ואמר לו, אני לא מחפש את העניינים, אני מחפש את המצווה עצמה. ובכל זאת היו טעמים נוספים שהוא אמר בפעמים הנדירות שהוא הסכים לדבר על זה. פעם הוא התבטא שהוא התחיל בזה מתוך התבוננות בדברי חז"ל, שכתוב כל שיש לו תפילין בראשו, תפילין בזרוע וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא. אז אמר, האדם צריך בחיים שלו שמרה יותר, שמרה יתרה, בפרט בארצות הברית החומרנית. סברה פשוטה יש עם ציצית אחת שומרת, כל שכן שכל ציצית נוספת שומרת יותר. פעם הוא הראה לתלמיד שלו, הגאון רבי אליעזר פרקוף, בספר הקדמון, ערך אפיים, שהוא מביא בשם אשלו, סגולה להסיר את הכעס, שהוא אוחז בכנף בגדו עם הציצית שתלויים בכנף. כי כנף ככמיין כעס, והכועס נכנס אל זר ב... נכנס כל זר ב... אל זר בליבו. ואילו הציצית, הציצית גורמת להשראת השכינה, כמו שכתוב, ואוהו לכם לציצית, איסורי סומי ישראל. אז אם מובטחת כזאת שמירה מהחטא של כעס, צריך להרבות כמה שיותר. ואני אציין שכמה פעמים הוא נשאל על ידי אנשים רחוקים, אז עונה להם תשובה אחת. כך סיפר שנהגו רבי אסא ויטו, שהלך פעם לביקור אצל רופא, שהוא לא היה שומר תורה מצוות. כך סיפר הנהג שלו, רבי אסא ויטו, שפעם הלך איתו לביקור אצל רופא, שהוא לא היה שומר תורה מצוות, הוא שאל אותו, מה הוא צריך כזה הרבה ציציות? אז הוא אמר לו, אחד בשבילך. כך גם היה כשהוא התארח פעם אצל האחיינית שלו, מרת אסתר רייזלן, אסתר רייזל נובל, אז נכנס איזה טכנאי יהודי לתקן משהו, והוא שאל אותו למה יש לו כזה הרבה ציציות. אז הוא אמר לו, אני לובש גם בשביל אלי שלא זכו. וכך גם תובן העובדה שכשהוא עבר ניתוח והרופא ביקש ממנו להוריד חלק חצי מהכמות של הציציות, שהיה לבוש בהם במשך תקופה, הוא לא מהר להסכים. וכמה מהמקורבים שניסו לשכנע אותו בצורך לשמוע להמצא של הרופא, ראו שהוא בצער, ואז אחד מהם אמר ואז הוא פתאום אמר להם, שאם יוסיפו שעות לימוד, אז הוא מסכים. הוא הרגיש באחריות להפחיד בקיום המצווה. היו שכאלה ששמעו ממנו שערך אחר יש למצווה שמגיעה בקושי, שעד השכר יותר גדול, כמו שאמרו לפונקציה ריאגרה. פעם באחד ימי הקיץ של הועטים, שהוא בא למסור שיעור, היה חם מאוד בחדר שיעורים, אפילו מעברר לא היה שם. הוא נכנס לחדר עם התליטות שלו, והוא התחיל לצחוק, לא הבנו מה הוא צוחק. ואז הוא התחיל להגיד, אתם לא מתארים שביום שכך חם בחוץ ואנחנו נמדים תואר השם בעומק העיון, איזה שכר מחכה לנו בשמיים שאנחנו משקיעים מאמץ בכזה יום. סיפרו על שנזמן לישיבה זה טכנאי של חברת בזק, שהוא בא לתקן את הטלפון הציבורי. וכשהוא ראה את רבינו, אז שאל אותו, לא חם לך? אז הרבינו ענה לו, תאמין לי, שמה כשהוא מתכוון לא ילמה בו, שמה בגהנם. שם חם הרבה יותר. אבל למרות כל זאת נשאר הטעם האמיתי כמוס וחתום, והוא לא הסכים משום אופן שיחקו אותו. איזה תלמיד סיפר לו פעם שעה בעיר מרוחקת, הוא ראה איזה פרוש אחד שלבוש כמה ציציות, ורבינו היה נראה ממש דרוך, והוא ביקש שכשהוא יפגוש אותו שוב, הוא יברר האם הוא מסתמך עליו בהנהגה הזאת. ואכן התלמיד עשה ככה, וכשהתברר שהוא עושה את זה מדעתו הפרטית, והוא לא יסתמך עליו, אז נחה דעתו. לא היה קל לרבינו לעמוד בהידור מצווה כזאת, כי מלבד הצד המעשי של ההידור, זה שהיה אמור הדבר להיות קשה מאוד עבורו, כי המשקל הציצית היה גדול מאוד, לפחות 20 קילו מרוכזים, יש אומרים שזה הרבה יותר, קרוב ל-30, הוא נסע אותם לכל מקום עד גיל שיבה וזקנה מופלגת. היו תלמידים שהיו מסיים לו להלביש את הציציות, הם סיפרו שלהם כאנשים צעירים לא היה קל להחזיק אותם מרוב כובד. מה גם שבדרך הטבע, לבישה של בגדים כל כך מרובים, אז זה אמור להעיק, בפרט בימים חמים. אבל לגודל חיבת המצווה, הוא לא ראה בזה שום קושי, לעומת דרך המצווה הגדול. אם היה לו קושי, היה זה האי ההבנה שבהידור הזה. רבנו בהנבנות של אור עצמו יש פרטי שנוהג את הדקדוקים לעצמו. אבל הציבור שהביט בו לפי הגדלות האמיתית והעצומה שלו, אז התעניין מאוד, והוא נסע ונתן בהנהגה הזאת, כאילו זה עניין ציבורי. הוא נכנס להתייעץ בזה עם כמה גדולי הדור, בתוכם הגאון מצ'יבין, רב משה פיינשטיין, והם חזקו את ידיו, כך גם מספר האחיין שלו, הרב הגאון רבי יוסף קויפמן, שפעם ששאלו את רבו הגאון רבאון קוטלר על ההנהגת של הציציות של רבינו, ענה רבאון קוטלר שרבינו אדם גדול וכל מעשיו מחושבים ואין להערך. למרות זאת, הוא התבטא פעם, שאם הייתי יודע מראש את העסק שהיה מההנהגה הזאת לרבים, לא הייתי נכנס לזה. אבל אחרי שקיבלתי את ההנהגה הזאת, היא הנהגה טובה, אני לא יכול להפסיק אותה. כמה ופעם פעמים שעסקו בשיעורי המשמר חיים, כן, זה הספר שלו, בעיני ציציס, שהוא בא לדון ולשאת ולתת, הוא הזכיר רבנו שכדי לקיים את המצווה הזאת, מאחריך שתהיה ללובש ענת הגוף מלבישת הציציס, או ענת לבישה, כדי לחמם אותו, להגן עליו, או לתכשיט. ובלי זה הוא לא מקיים את המצווה. אז שאלו אותו, רבנו לובש גם במאות הקיץ, הלועטים בטח יש צער, והוא לא נהנה. ענה רבינו, אולי לאחרים לא יש צער, אני עצמי נהנה מכל ציצית וציצית, אני לא מרגיש שום צער גם בימים חיים. התלמידים קיבלו את התשובה, ויחד עם אלה הבינו את הדרגה הנוראה שלו וחיבת המצוות. בטובו הוא תמיד אהב אוויר צח מקומות קרים, עוד לפני שהוא ילבש את הציציות. אבל הוא מעולם לא התונן על חום בהקשר לציציות, למרות שמדרך הטבע זה אמור להציק לו. וספר הנכד שלו, הגאון רבי ישראל אלטוסקי, שהוא פעם ביקש ממנו להשיג לו תפילין של יד. והוא הראה לו שמחמת החום הכבד, החום והכובד של הטליתות, ממש התגלו הצדדים של צידי הבית של התפילין, ולמרות זאת מעולם הוא לא התונן על החום של מחמת הציציות. למעלה מזה, כתוצאה מהעומס של הציציות נוצרו לו פצעי כוויות כואבים, והוא לא התונן עליהם, והוא לא חשב להפסיק ללבוש את הציציות בגינם. ההפך, פעם ששאל אותו בן משפחה שהצבל לו פצעים, אם זה נובע מהציציות, נעל הרבנו עד רבה, זה מדליה של כבוד, פצע שנעשה כתוצאה מקיום המצווה. היה לו התייחסות נוספת מעניינת מאוד לעניין הזה, שהוא נשאל כמה פעמים, איך הוא מסוגל לסחוב כזה הרבה ציציות? אז הוא ענה, אני לא יודע מי נושא את מי, האם אני תציצית את הציציות או הציציות אותי? כך סיפר הגאון רבי ישראל רוזנברג מראשי הישיבה, שפעם שלח לו אחד מגדולי ישראל שישאל אותו על העניין הזה, ורבינו ענה לו בתוך הדברים, מה יודעים מה שזה נותן לי? לא שואלים בכלל. כך גם מספר האחיין של רבינו והתלמדו הגאון רב מאיר שיינברגר, רב קהילת אור החיים בפלטבוש, מי שבביתו התארח רבינו שנים רבות שהיה מגיע לארצות הברית. באחת השנים האחרונות הרבנית עליה שלום הבחינה שרבינו עייף מאוד, שאלה אותו בקול, הרי אתה חלש, למה אתה סוחב עליך את כל הטליתות? ענה לה רבינו, אם היית יודעת מה זה נותן לי, היית מבקשת שאני אלבש עוד ועוד. ואכן נס מופלא קרה לו, שהציציות הרבות היו חציצה ישירה מפגיעה. זה היה בשנת תשכ"ו, שהוא נסע לעיר בני ברק לשמחת מידו והאחיין שלו, רבי גרשון קויפמן. היה תאונת דרכים בדרך, כל יושבי הרכב היה נס גלוי, מלבד מכות שקיבלו, לא יצאו בנזק משמעותי. אבל לרבינו היה נס גדול, כי הפגוע של הרכב, המגן שנמצא בקדמת כל רכב, יצא ממקומו מעוצמת ההתהפכות. ואף לכיוון רבינו ונעצר באמצע הציציות שלו. והיה זה אות ומופת לדבריהם ז"ל, שהמצווה הם בגדר מגנה ומצלה למי שמקיים אותם. ככל שהוא נהג בכל תרג מצוות התורה, כבוד ומורה, עידור ודקדוק, חיבה שמצווה סיציס הייתה מיוחדת אצלו במינה, דוגמה. לפני מאירי והיה יוצא מהבסמדר של החדר לקחת את הכובע להתפלל, אז היה מוריד את הלסגוד. אז היה תלמיד אחד שרצה לחסוך ממנו את הדרך והביא לו את הכל לבית מדרש, רבינו הודה לו, אבל הוא מבקש שיותר לא יעשה את זה. הוא אומר, הפסדתי כמה שניות. אז הוא בתחילה לא הבין מה רבינו הפסיד. אחרי זה הוא הבין, רבינו עם חושבן עם העבודה של הטלית עד שהוא מגיע לחדר. וזה שהוא הביא לו את הכובע, אז נמנעו ממנו אותם שניות בודדות של מצווה סיציס. זר לא יבין את זה. הרי היו לו כל כך הרבה את הליסט גודל, כל היום הלך ואת הליסט גודל, וכאן יחזיק ראש לא להפסיד שניות ממצווה סיציס. עד איכן הדברים מגיעים, בזקנותו קרה פעם שהוא מעד, נפל על הרצפה. באותו שעה, הוא שעה בבית לבדו, אחד מהמשמשים בקודש, והוא ניסה להרים אותו בחוסר הצלחה. אחרי כמה ניסיונות, עלה בדעתו, אולי הוא ינסה להוריד כמה ציציות, ואז הוא יצליח. ברגע שהוא ניסה לשלוח את היד לגעת בציצית להסיר אותה, רבינו סימן לו עם יד, תשאיר אותי פה על הרצפה, אל תוריד ממני אפילו ציצית אחת. תלמיד שאל אותו, שנוהג כדעת רבינו, התלמידים שלו שאלו אותו, הנוהג הוא כדעת רבינו ללבוש טליסקוט על מצמר. דווקא כמו שהמשנה ברורה פוסק, אבל כיוון ששורש ההלכה זה נובע מדעת הרמב״ם, והוא גוף סובר שכסות לילה פטור מציציס. אם כן, לפחות בלילה הוא יוכל לבוש את הליסקוט מבד רגיל. ככה שאל אותו התלמיד. אז רבינו ענה לו מיד, גם אם אתה צודק בחשבון, מה אתה עושה בבוקר, מה רגשת איתו לידיים ואז תלבשת את הליסקוט מצמר, בזמן הזה תפסית לכתחילה, לכן אם אתה לובש בלילה, תלבש גם אז מצמר. אכן רבינו עצמו לבש גם בלילות על הליסקוטון מחשש לשיטת הראש, שמקיימים מצוותיה של ציציס בלילה, ולמרות שיש אוסרים זאת, הוא שמח על הכרעת הרימו, שניתן להקל בזה, והוא לבש אותם. בשיעור ההלוכה, בישיבה עלו פעם המנהגים השונים שאנשים נוהגים בסדר לבשה של הבגדים כשיוצאים מהמקווה. אחד אמר ככה, אחד אמר ככה. רבינו ששמע אותם מדברים והוא הגיב, אני לא מבין, הרי המטרה היא ככל הניתן מהר יותר ללבוש בחזרה את הציציות. איזה עניינים אחרים גדולים יותר יש מזה? סיפר רב דוד וייס, הרופא שיניים של הרבינו, כשהגיע רבינו לטיפול בפעם הראשונה, הוא ראה את התפילין של ראש, שהרי לא שייך במציאות להשאיר אותם, אבל את כל הציציות הוא ביקש להשאיר. אז אמר רב דוד שהוא חושש שזה עלול לפגוע בטיפול, אבל רבינו הרגיע אותו ושכנע אותו להרשות לו להשאיר אותם. קור רבה הייתה החיבה שלו למצווה הזאת, שכאשר הוא ביקש להנותו, אם זה בני, ביקשו לגרום לו הנאה, אם זה בני משפחה או תלמידים, ידעו שהדבר שישמח אותו ביותר זה ציציות חדשות, עם כל כבר מה שהיה לו. תלמיד הישיבה הרב גודי שורון סיפר שהייתה תקופה שהיה מגיע לישיבה מוכר ציציות. פעם ראה את רבינו כונס למרוב חיבה, שילם לו יותר משוויים, לא רוצה לקבל עודף. אחת מהבנות שלו הגיעה פעם מחוץ לארץ, הביאה לו כמה ציציות מתנה. היא ביקשה ממנו שהוא רוצה לתת לבעלה ציצית אחת משלו. אז רבינו השיב לה, אני אתן לך כסף שתתני לו ציצית, אני לא יכול לתת לך ציצית משלי. סיפר גרשון קויפמן, אחרי שכבשו את העיר העתיקה, הולך פעם ברגל עם תלמידים לכיוון העיר הכותל המערבי, הוא מצא בשוק הערבי סכום כסף. הוא התחיל לדון ולהתפלפל, אולי זה של יהודים שעוברים פה, בגדרי יאוש, במקום שבגדר ובקום. כשהוא הכריע שזה שלו, אז הוא ביקש מהרב גרשון שיקנה בזה ציצית. הוא הוסיף, שאם זה נפל מיהודי, שיהיה ללו זכות. עד כאן הדברים הנפלאים בעניין ציצית של מורון הגאון רב חיים פנחס שיינברג, זכר צדיק לברכה. ולסיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, התחזקות יומית. בספר להגיד יש שם סיפור שסיפר הגאון הצדיק רב שלמה שבדרון זצ"ל, שאחד מהילדים שלו חלה, הוא רצה ששאר הילדים לא ידבקו, אז הוא לקח אותם לבית של אמא. בדרך הוא פגש את רבי זיקשר, והוא שאל אותי לאן הולכים, אז עניתי לו. אז הוא ענה, נו אז מה? גם בעלי חיים דואגים לתולדות שלהם, רק מה? אתה עושה חסד, ילד יהודי, שבמקרה הוא גם הילד שלך. ומאז באותו, בכל התנהגות, עם האישה, עם הילדים, בכל מה שאני מכוון לשם חסד. חכם סיים רב שלם ואמר, יכול להפוך אפר לזהב. משתדל בכל פעולה רבותיי שנעשה בשביל האישה, בשביל הבעל, בשביל הילדים, האחים, ההורים וכו' וכו', לכוון לשם מצוות חסד. הבא לתאר מסיים יהודוי, השם יעזור, שלנו הצלחה בכל העניינים. עד כאן דברנו להיום רבותיי, שיהיה לכם המשך יום נפלא והרבה הצלחה.